עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמידי יום ראשון. שעה תמימה שאנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בעשייתם לעורר בנו השראה, לשפר את החוסן שלנו. אנחנו תמיד שמחים לתת במה למי שעושים ורואים את האחרים, והעשייה למען האחר היא חלק מ... הווייתם, ואנחנו גם בפינתנו להזכר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם עדיין מהדהדת, ועוד ועוד, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנכיר טוב ותודה לאסף נבו, שעורך ומפיק אותנו, לאחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ושקד וולפין, ולעורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. ואנחנו מתכבדים ומתרגשים לפתוח את התוכנית עם מירי בן עמי, אמו של יוסף חיים אוחנה, שחטוף בעזה. יוסף חיים אוחנה נחטף מהמסיבה ברעים בשבעה באוקטובר, ואמו מירי בן עמי הקימה בשיתוף עם מתי משפחות החטופים פרויקט שנקרא אמונה יוסף חיים אוחנה, והשבוע תהיה עצרת שרים יחד לשובם, שבו גם תשתתף מירי. מירי, ערב טוב לך ותודה רבה שאת איתנו.
שלום, ערב טוב, טוב לכולם. כן, אני...
אולי לפני שנתחיל לדבר על המיזם, את יכולה לספר על יוסף חיים אוחנה כמה מילים?
בטח. אני אספר ככה... על עצמי, קודם אני, השם שלי, כמו שאמרת, מירי בן עמי, אמא של יוסף חיים אוחנה, כן, שנחטף מהמסיבה. יוסף חיים הוא הבכור, אני אם חד הורית, יש לו עוד אח בן 21 ועוד אחות בת 13, ואח שנפטר מהמחלה בגיל 8. יוסף חיים, כאשר נודע לי הדבר, זאת אומרת שהתחילו כל ה... כאשר נודע שהיה כל העניינים שם בנובה, אז אני קשרתי לחבר שלו, ורציתי, החבר שהיה איתו, זה היה חבר ואח, שהם היו שם שני אחים ביחד עם הבן שלי, הם חגגו שם במסיבה. הוא סיפר לי שכאשר התחילו שם כל היריות וכל מה שהיה שם, אז הם ראו שהיו שם פצועים ואנשים שצריכים עזרה, אז הם הגישו להם עזרה. הם אפילו סחבו על אלונקה פצועה ושמו אותה באמבולנס. הם ראו אמבולנס, הוא סיפר לי שהם ראו אמבולנס ככה נטוש בצד, אז הם לקחו משם ציוד רפואי והביאו לחופשים, שמו את הפצועים אצל החופשים לקבל טיפול, ואחר כך הם רצו לכיוון המכוניות, שם נורו טילי RPG. ואז כל אחד בחר פינה, ככה התפצל ורץ לפינה אחרת. האחים רצו לפינה אחת, הבן שלי רץ לפינה אחרת, ולהסתתר ככה מהטילים, וגם היה עוד חבר שרץ למקום אחר. הפעם האחרונה שהחבר מספר שהוא ראה אותו זה שהוא מרים את הראש מתחת לאיזה רכב, היה פיח ואשן, ויותר מזה הוא לא ראה, רק ראה אותו מרחוק. כן, יוסף חיים, כמו שכשהוא סיפר לי שהוא עזר שם, אני ידעתי שזה באמת יוסף חיים. אני בתור אם חד הורית, אני זוכרת שנזקקתי ככה לעזרה כלכלית, כסף, אז הוא שם לי כסף במעטפה וכתב על המעטפה, אמא לעולם תפסיקי לחייך. ואני יודעת שזה המשאלה שלו וזה הבקשה שלו גם עכשיו ברגעים האלה, שאני לא אפסיק לחייך ואני אמשיך, וזה גם, אני מרגישה גם, מרגישה אותו ואני מרגישה את האנרגיות ואני מרגישה, ממש מרגישה אותו בכל כולי, ואני יודעת שהוא בעזרת השם מתגבר על זה, וזהו, ואז אני, יש לי איזה דבר כמו שאמרתי, דבר שככה נתן לי נותן לי אור ותקווה ונותן לי כוחות, וזה דבר שאני לא רוצה להשאיר אותו אצלי. בין ארבע קירות, אז אמרתי ככה שאני אוציא אותו אחריותה, שמה שבאמת נותן כוחות ותקווה, ושבאמת שהרב שלי זה רבי נחמן ברסלב, הוא לימד אותי אמונה, ואני אמרתי שאני רוצה ככה להעביר את האור הזה שנותן לי את האור. זה כמו, זה כמו אני ממשילה את זה לדוגמה, שאתה נמצא בחדר חשוך ומספיק שאתה מדליק נר קטן, אפילו ככה מציט או משהו בחושך, וזה דוחה הרבה מן החושך, האור. אז אני אומרת, אמרתי ככה, ברוך השם, השם ככה העיר בליבי, להקים באמת פרויקט, פרויקט שנקרא בשיתוף מתי החטופים בעזרת השם, שנקרא פרויקט אמונה יוסף חיים מוכנה. זה פרויקט שמפיץ את האמונה, ויש כיכר, יש דוכן של ספרים, ספר שנקרא גן האמונה, ובעתיד ליקוטי מוהר"ן, זה בהזמנה. ואז זה, בתוך הספר, בתוך הספרים יש מדבקה של יוסף חיים עם תפילה פרטית ותפילה כללית על כל, לכולם, לזכותם של כולם. וזה, כן, אז זה פרויקט שבאמת מפיץ האמונה, וכולם באמת מוזמנים לבוא ולקחת חלק, וזה האור וזה מה שנותן לי כוח, ואני רוצה להעביר את זה הלאה ולא להשאיר את זה אצלי. ואני מאמינה שהאור הזה, האור הזה של האמונה, הוא לא רק גאולה פרטית, אני חושבת שהוא גם גאולה כללית, אני בטוחה. אז האור האמונה, אני מאמינה שהוא יכול לגרום לאחדות, האמונה יכולה לגרום לחזרת החטופים, וזה הדרך שאני מאמינה. שבורא עולם ברגע אחד יכול לשחרר אותם, והוא נותן את הכוח לחיילים ולכולם לעשות את מה שהם עושים. ורציתי לדבר גם על העצרת, רק סליחה ברשותך, גם שיש עצרת שבעזרת השם יום שלישי הקרוב אני אדבר בה, שזה עצרת תפילה ושירה, מדי יום שלישי יש שם עצרת, בכיכר החטופים גם, וזה מאוד מאחד ומקרב לבבות, ודבר עצום וגדול, כולם מוזמנים לבוא.
מירי בן עמי, אמו של יוסף חיים מוכנה, שחטוף בעזה, ואנחנו מצטרפים לתפילה שלך. שהוא יחזור הביתה בריא ושלם, וישר כוח על על העוז דווקא בימים אלו לנסות ולהפיץ את האור הזה שבקרבך. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן.
אמן, אמן, תודה רבה.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מאוד מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם מורשתם מהדהדת נוכחת, ויש לנו הזכות להזכיר אותם. השבוע ימלאו 48 שנים לנפילתו של סגן אלוף יוני נתניהו זכרו לברכה, במהלך חילוץ מפואר, יש לומר, של חטופים במבצע יונתן, שנקרא על שמו. יוני אז, מפקד ציירת מטכ"ל, נפל באותה פעולה באמת מרהיבה, ונדמה שהיום יותר מתמיד יש מקום להוקיר גם אותו. ערב טוב לך, דוקטור עידו נתניהו.
ערב טוב.
אז תודה רבה שאתה איתנו. אתה יכול לספר קצת על סגן אלוף יוני נתניהו עליו השלום?
כן, אני יכול, יש הרבה מה לספר. זאת אומרת, מלבד זה שהוא היה אח שלי, הוא גם היה מפקד שלי בצבא, הוא היה מפלג שלי בשנה הראשונה לשירות שלי בסיירת מטכ"ל, ולאחר מכן הוא היה סגן מפקד היחידה, אז הייתה לי היכרות איתו לא רק כאח כמובן, אלא גם כן כאיש צבא. אבל אני חושב שהדרך אולי הטובה ביותר להכיר אותו זה לקרוא את ספר המכתבים שלו שהתפרסם שנים אחדות לאחר שהוא נפל, ומאז אנשים קוראים אותו, הספר ממשיך להימכר גם באנגלית, גם בשפות אחרות, ובאמת נותן תמונה של אדם מאוד מיוחד, לא אדם רגיל, עם יכולות עצומות, אישיות מעניינת מאוד.
אתה יכול, אני קראתי את הספר למען הגילוי הנאות, אבל בכל זאת בעבור המאזינים, אתה יכול להגיד מה בתוך הספר הזה משקף את אישיותו ואת תפיסת עולמו הכל כך מיוחדת?
זאת אומרת, כל העולם הרוחני שלו מתגלה בתוך הספר. זאת אומרת, מכתבים שהוא כתב לעת מצו, לא כתב לבני משפחה, להורים שלנו, לאחים שלו, לי ולביבי, ולאשתו ולאנשים האחרות שהוא בחיים, הוא גם מתגרש באיזשהו שלב, ולחברים מגיל 17 עד כמה ימים לפני מותו בגיל 30. וחושף עולם שלם של מחשבות, של הרהורים, גם מתאר את הדברים, הרבה מהדברים שהוא עשה, שהוא היה חייל צעיר, ולאחר מכן. זה קשה ככה על קצה המזלג.
אבל מתאר. באמת, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד בולטים זה לראות את העומק של איש כל כך צעיר, שממש עסוק בדברים שהם ברומו של עולם, שזה מאוד חריג, גם אז וגם בימינו אנו.
זה נכון, אני חושב שלמי שבדור של היום, קשה להבין שאדם, בוא נגיד בגיל 25 או 26, או אפילו גיל יותר צעיר, כותב על דברים כאלה, וגם ברומק הזה, אבל זה בדיוק היה המצב. והוא היה מוכשר מאוד, גם בכתיבה, הכתיבה היא טבעית, היא שוטפת, אבל היה מוכשר בהרבה תחומים, היה תלמיד מצטיין, אבל היה גם מוכשר כאיש צבא, ולאור מצבה הקשה של מדינת ישראל, לאחר מלחמת ששת הימים, או לאחר מלחמת יום כיפורים, הוא הרגיש צורך שהוא, מכיוון שהוא ידע שהוא מוכשר מאוד בתחום הצבאי, הרגיש צורך להיות איש צבא, להיות בקבע, אם כי הוא הפסיק פה ושם וגם קצת למד, אפילו הספיק ללמוד שנה וקצת באוניברסיטת הרווארד, אבל אז יש צורך, אין ברירה, הוא חייב לחזור לשרת בצהל.
אתה יכול להגיד משהו ממה שלמדת וממה שהכרת עד אתה שהוא גם היה מפקד שלך, משהו על תפיסת הפיקוד והמנהיגות שלו?
אני קשה, תראי, כשהוא פיקד עליי זה שונה מאוד מאשר לפקד, כאותו מפקד בסיירת מטכ"ל, זה שונה מאוד מאשר לפקד על יחידות אחרות. הוא היה גם מאוד מוכשר כמפקד בשריון, לאחר מלחמת יום כיפורים הוא עבר הסבה לשריון. אבל אפשר לראות את זה גם מתוך מה שקרה במבצע נתן, הפשיטה לאנטבה.
כן.
על כוח הרצון ועל לא נכונות לוותר ולבצע את המשימה, הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית מעבר להרי החושך, וכשהוא קיבל, הוא והיחידה קיבלו את המשימה, כל מה שהיה להם זה יממה וחצי לתכנן ולהכין את הכוחות ולהתאמן ולשכנע את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון ואת האחרים שהדבר הזה הוא בר ביצוע. וזה הרבה בזכות הנחישות של יוני, כמפקד היחידה. הוא לא ויתר, הוא באמת האמין שהדבר הזה אפשרי, למרות שאני לא, כשאני ראיתי עשרות אנשים, רעיונות מוקלטים, היחידה, אני לא נתקלתי בדם אחד שחשב שהממשלה תאשר, זה הממשלה של יצחק רבין, הממשלה הראשונה שלו, שהממשלה תאשר את הדבר הזה, או אפילו שהרמטכ"ל יאשר. אבל הוא התנהג כאילו שהדבר הזה יאושר. ובזכות הנחישות הזאת, בסופו של דבר זה אושר, הוא שכנע את האנשים מעליו שזה יתבצע ויתבצע היטב, ואכן זה מה שקרה. וגם במהלך המבצע עצמו, הוא עושה הכל כדי שהמבצע יצליח. המבצעים האלה, כמו שאנחנו יודעים עכשיו מהשחרור של החטופים בעזה, המבצע הנועז הזה, שההבדל בין כישלון להצלחה זה עניין של שניות. לא יותר מזה.
לגמרי.
והמבצע, גם המבצע הזה, המבצע הזה כמעט נכשל, אבל הוא עשה מה שצריך כדי שזה יצליח, באמת להתגבר על הקשיים שהיו בשניות הקריטיות. שלהם בחייו.
כן. כן, נפל ממש. תראה, המבצע הזה, אני חושבת, זה אחד המבצעים שהוא הכי חקוק באתוס הישראלי, והוא קיבל ביטוי בהרבה מאוד אופנים. יש משהו על המבצע הזה שאנחנו עוד לא יודעים, שאתה רוצה לשפוך עליו אור מעבר למה שאמרת?
חושב, מי שמעוניין לדעת על המבצע יכול לקרוא את הספר שלי שאני כתבתי, שנעשה לאחר מחקר של שנים, שנקרא הקרב האחרון של יוני. שם מתואר המבצע. אני גם פרסמתי ספר נוסף של 600 ומשהו עמודים, שמכיל את הדוקומנטים, את העדויות. והאמת היא כשאתה קורא את הדברים ומתוודע למה שקרה באמת, זה הרבה יותר מלהיב מאשר הדברים שידועים ככה לציבור באופן כללי. באמת היו שם רגעים קריטיים גם בהכנות.
רגע אחד שאתה רוצה לשתף אותנו?
רגע אחד שאולי בהכנות אפילו, לא במבצע עצמו, גם כן היה שם רגע קריטי. אבל נעזוב את זה כרגע. רגע אחד, זה שמכיוון שהמבצע הזה הוכן במהירות כל כך רבה, והכוחות המיומנים יותר הגיעו ליחידה רק בבוקר, ובערב כבר משומעים, בלילה, שהרמטכ"ל מאשר את המבצע, וייתכן שבאמת למחרת הם כבר יטוסו לאנטבה, והם ירגישו לא מוכנים, כי זה רק הכנות חפוזות, הם לא רגילים לדבר כזה. קבוצה של קצינים צעירים, שהיו מפקדי הצוותים, יכנסו בלילה והחליטו שחייבים להודיע לממשלה שהמבצע הזה ייגמר בקטסטרופה. עד כדי כך.
וואו.
אבל בסוף הם לא הודיעו לאף אחד, אני חושב שהם לא הודיעו כי הם חשבו שבאמת האיש לא יושר את זה, והם גם בקיצור. אבל יוני הבין למחרת בבוקר שיש באמת תחושות לא טובות אצל חלק מהקצינים, והוא אסף את האנשים ודיבר איתם, נתן, ובסופו של דבר בסוף אותה שעה שהוא ישב איתם על מקרים ותגובות, הם כולם אומרים שהתחושה הייתה לגמרי אחרת, וכשהם יצאו למבצע שעה אחר כך הם הרגישו בהחלט מוכנים. שוב, זו דוגמה של מנהיגות שצריך להבין שיש בעיה ואיך להתגבר על בעיה הזאת באמצעות באמת היכולת ההובלה שלך. אז זה אחד הדברים הדי פנטסטיים שקשורים למבצע הזה ש... באמת הוא ייחודי מאוד.
אתה יכול להגיד משהו, דוקטור עידו נתניהו, שאתה בעצמך רופא, סופר, מחזאי, על הבחירה שלך לחקור בצורה כל כך יסודית את כל מורשתו ופועלו של יוני? אתה יכול להגיד על זה משהו?
אני חקרתי את המבצע, לא חקרתי דברים אחרים. כן, זה היה נעשה בגלל צורך, מכיוון שעשר שנים לאחר המבצע התחילו להתפרסם דברים שעל פניהם היו ברורים לי שהם לא נכונים, ובאיזשהו שלב גם גיליתי שהתיעוד של צהל, של מחלקת היסטוריה של צהל, הוא לגמרי משובש של המבצע הזה, ודאי לגבי חלקה של סיירת מטכ"ל, פשוט לא נכון, מאלף עד תף, ואני לא מגזים כשאני אומר את זה, והחלטתי שצריך לתעד, שמישהו יספר מה היה שם. ואבי התחיל בזה, האמת היא, אבל אני הלכתי בעיקר מאחד לשני, משתתפים במבצע ובחנות למבצע, והקלטתי אותם כדי שיהיה תיעוד. וזו הפעם הראשונה שכמעט, הם לא דיברו לפני זה. הייתה יחידה סודית, הם לא התראינו, לא דיברו. הם ידעו שדברים לא נכונים מתפרסמים, אבל לא עשו עם זה שום דבר. ורק לאחר שהיה לי כל החומר הזה, החלטתי שבכל זאת כדאי לכתוב ספר. וככה זה קרה. בתחילה זה היה לתעד את זה למען הדורות הבאים, שלפחות יהיה חומר מוקלט, ולאחר מכן כתבתי את הספר.
תראה, למי שבאמת חוקר ומעמיד מה שנקרא דבר דבור על אופנו עם כל הפרטים, אז אני הולכת לבקש ממך משהו שהוא לא טבעי, אבל אני אנסה. במלאת 48 שנים לנפילתו של באמת אחד המפקדים המאוד נועזים שידענו, אם הייתי מבקשת אותך לכנס לכדי משפט משהו שהכי משקף את יוני, אז מה היית אומר?
אם היית שואל אותי, מכינה אותי, הייתי מכין משפט. הוא באמת אדם כל כך מורכב ומיוחד שאני לא יכול לסכם את זה במשפט אחד. ודאי לא על ככה תיאטרה הסוג הזה. ובאמת, האמת היא שיש אנשים שאי אפשר לסכם אותו במשפט אחד, זה פשוט בלתי אפשרי. הוא היה מאותם אחד האנשים המורכבים והמיוחדים, שאתה מגלה גם עולם ומלואו כשאתה קורא את ספר המכתבים שלו.
אז אולי הצלחנו. צעיר מאוד ועדיין עולם ומלואו. דוקטור עידו נתניהו, רופא, סופר, מחזאי, אחיו של סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, שהיה מפקד ציירת מטכ"ל ונפל במבצע הירואי הידוע אנטבה, והשבוע ימלאו 48 שנים ללכתו. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת.
תודה גם לך. ערב טוב.
ערב טוב. ועכשיו אנחנו נדבר עם תמי מנשה, מנהלת בית הספר, בית החינוך שער הנגב. כידוע היום זה היום האחרון לשנת הלימודים, והשנה הזאת הייתה מורכבת, נוסף על כל האתגרים שיש בחינוך. ערב טוב לך תמי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר. את יכולה לספר לנו קצת על תיכון שער הנגב שאת המנהלת שלו?
כן, בית החינוך שער הנגב נמצא בעוטף עזה. בית ספר התיישבותי מדהים שמורכב משלוש מועצות, שער הנגב, שדות נגב ולחיש. בשבעה באוקטובר נסגר בית הספר, כל המורכבות שבו, הוא התפזר לעשרות מרכזים ברחבי הארץ. את יודעת, ככה נסענו בכל הארץ כי הקמנו מרכזים בשיתוף.
כמה תלמידים יש בימים כתיקונם בשער, בבית הספר שער הנגב?
1,284 תלמידים מזין עד י"ב.
וואו.
כן.
וכמה שנים אתם מנהלת בית הספר?
ניהלתי בשנתיים האחרונות את חטיבת הביניים, החטיבה המרכזית, והשנה ניהלתי את התיכון.
חתיכת שנה הכינו לך כפתיחה.
נכון.
כן.
שנה לא פשוטה.
את יודעת, בימים כתיקונם הייתי שמחה לדבר איתך על תפיסת החינוך שלך ו... מה נכון, מה הצלחתם לעשות בתוך מערכת החינוך ולאן אתם שואפים. את רוצה לדבר על זה קצת?
אפשר לדבר על זה, בשמחה.
כי יכול להיות שדווקא הימים האלו העמידו באור נגוהות את החשיבות של התפיסה החינוכית הכוללת.
אני חושבת שזה העמיד גם את התפיסה החינוכית שלנו שמחברת בסופו של דבר גם את את המורכבות שהייתה בשבעה באוקטובר, והעמידה לנו בראש מעיינינו להביא דברים אחרים גם לקהילה וגם לילדים עצמם מהבחינה הזאת. את יודעת, לצד
היום כשאת ככה מסתכלת אחרי 9 חודשים מאוד מורכבים של פיזור בית הספר וחזרה איסוף מחדש, שתכף נגיד על זה כמה מילים, מה את חושבת שהכי חשוב במערכת החינוך כמנהלת בית ספר?
הכי חשוב מבחינתי לחבר בין הפורמלי לבלתי פורמלי, לראות את הילדים כ-360 במערכת החינוך. מבחינתי זה הדבר הכי הכי חשוב, ולדעת לפרגן לצוותים החינוכיים. הצוותים החינוכיים הם אלה שבסוף מחזיקים את הילדים על כל הרבדים שלהם. זה הבסיס הראשון שחייבים לעשות אותו.
ואת מרגישה שבמבחן הזה, שככה הציבה לך המציאות, אל מול הצורך הזה, הצלחתם לעמוד בזה?
הצלחנו לעמוד בזה, ואני חושבת שעדיין, את יודעת, לכל דבר אפשר לבוא ולשפר ולשנות ולשקם, כי אנחנו בשלב השיקום והתקומה, ולראות איך אנחנו ככה נערכים אחרת, כי פתחנו, את יודעת, אני מדברת איתך כרגע מהמשרד, מבית ספר, מבית החינוך, שלפני 4 חודשים היית אומרת לי, בית החינוך ייפתח, הייתי אומרת לך שאני לא יודעת, 5 חודשים. ופתחנו את בית ספר ב-18 במרץ, את בית החינוך.
את יכולה לקחת אותנו לרגע אחד של הפתיחה, תחילת התקומה הזאת, רגע אחד מרגש מיוחד ב-18 במרץ?
ש... כשירדו הילדים מהאוטובוסים, מהאוטובוסים של שער הנגב, וראיתי את הילדים מתחבקים אחד עם השני, כילדי שכבת י' ב', כי פתחנו קודם את שכבת י' ב' ופתחנו להם את הפנימיה, וראיתי ילדים שלא נפגשו עם חברים שלהם 5 חודשים, והחיבוק שלהם, הביחד שלהם, שהוא כל כך כל כך חזק, שהם היו צריכים את זה אחד עם השני, לא השאיר לנו שום עיניים יבשות, לכולנו. זה היה מדהים לראות את הילדים שמגיעים מכל רחבי הארץ, מאלת בדרום, ממשמר העמק בצפון, מתל אביב, מהרצליה, שהגיעו ליום הפתיחה. זה היה פשוט מרגש לראות את זה. החיבור של הילדים עם צוות בית הספר היה משהו אחר לגמרי, לחלוטין. וזה היה ממש הזקיק הראשון והתקומה הראשונה לראות את ילדי שכבת י' ב' שרוצים לבוא ללמוד ולסיים ביחד כשכבה. ולאחר שבועיים פתחנו את שער בית הספר, מזין עד כיתה י' א', ואני חייבת להגיד, גם שם, שדעת שיורדים בשביל מהטרמינל של ההסעות לכיוון בית הספר, ואת רואה את האור של הילדים בעיניים, שהם רוצים לבוא ולהיות פה. לצד כל המורכבות ולצד הלחימה שנמצאת, וחשוב לילדים להיות פה, לילדים ולמורים, רגעים מאוד מאוד מרגשים.
האמת היא שאת מצליחה להעביר את הרגש הזה, וזה מרגש גם אותנו. יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל אנחנו צריכות לסכם. אז לקראת השנה הבאה, מה את מאחלת לך ולכם?
וואו, קודם כל אני מאחלת שהחטופים יחזרו. זה אמן. הדבר הראשון.
אמן.
שהחיילים שלנו יחזרו בשלום, ושיהיה לנו שקט ותקווה. ואני חושבת שכל החלומות שרצינו להגשים השנה, באמת בשיתוף מאוד גדול, אם זה עם פורום ההורים ואם זה עם אגף החינוך, כל התוכניות שבנינו, וככה ניסינו עכשיו לאבד אותם ולהתחיל להחזיר אותם לאיזושהי תקומה, לתת את המקום הזה גם לילדים, ושיהיה לנו שקט. זה אמן. מה שאני רוצה, ולראות את הילדים תומכים, אוהבים, עם הרבה ערכים, לצד עוגן מאוד מאוד משמעותי של צוות בית הספר, ולהיות איתם, פשוט להיות איתם ולהביא אותם שיהיו שווים בין שווים בין שאר על די הארץ. זה מה שהכי חשוב לנו.
תמי.
צד מערך שוב של מערך חברתי רגשי שאנחנו מנסים ורוצים לתת לילדים, מערך מאוד מאוד עוטף.
תמי מנשה, מנהלת בית החינוך שער הנגב, תודה רבה ששיתפת. אני מאחלת שכל מה שאת מבקשת יתגשם לטובה ועוד, וחיבוק גדול על כל השנה הזו.
תודה רבה.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
ועכשיו אנחנו עם מנכ"ל תגלית, גידי מרק. אנחנו מדי שבוע משתדלים לשים זרקור על כל כך הרבה אנשים טובים בארץ, שמאז השבעה באוקטובר מספרם גובר ועשייתם מתגברת, שעושים, שרואים את המצוקות של האחרים ואת הקשיים ואת הצרכים. והפעם גם תגלית, בסוף השבוע ארגון תגלית ערך 120 תושבים מהגליל העליון שלא פונו ונמצאים בתופת של ממש להפגה בירושלים. ערב טוב לך גידי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אתה יכול לספר על הבחירה של תגלית, שהרי עיקר הפעילות של תגלית הוא אחר, ואתם בוחרים דווקא להושיט יד לתושבים מהגליל העליון?
נכון, אבל אפשר לעמוד מנגד. אנחנו עשינו את זה כבר בזמן של מלחמת לבנון השנייה, כשהעברנו תושבים מהצפון לדרום קצת להתרעננות והפגות, ואחרי זה בצוק איתן 2014 העברנו תושבים מהדרום לצפון, ועכשיו, מאז השבעה באוקטובר, זה מתקרב פה ל-1,500 איש מהדרום ומהצפון, שנמצאים ממש על ה... קצת מעבר לקו שממומן על ידי הממשלה. אנשים האלה לא יודעים מה זה יום, מה זה לילה, הם גרים שבועות במקלטים, מצב רוח ירוד, ואנחנו, בסך הכל, הם אנחנו, ואי אפשר לפנות להם את הגב, לשמחתי, לא אנחנו צריכים לקבל את המחמאות, אלא התורמים האדירים שיש לנו באמת מכל העולם, שהם מכניסים את היד עמוק עמוק לכיס, הם מגיעים לארץ למשלחות סולידריות, משאירים כאן עשרות מיליוני דולרים, העיקר שהאנשים שגרים בצפון ובדרום ירגישו שהם לא לבד.
גידי, מה אתה פוגש בקרב כל הפילנטרופיה מאז השבעה באוקטובר?
השבעה באוקטובר היה נקודת שבר לא רק כאן, זאת הייתה נקודת שבר גם בתפוצות, אני מדבר על תפוצה, למשל, החשובה ביותר, ארצות הברית, ששם חיים 70% מהיהודים שמחוץ לישראל, גם בשבילם הייתה, השבעה באוקטובר היה יום של קטסטרופה, כי הם נוכחו לדעת שכשישראל נחשבת חלשה, גם הם חלשים ונחלשים, אנחנו רואים מה קורה בקמפוסים, לכולם יש קרובים, ילדים וכדומה שלומדים היום באוניברסיטאות.
ואיך כל זה השפיע על תגלית, על הפעילות של תגלית, על הייעוד של תגלית?
אנחנו מיד אחרי השבעה באוקטובר פתחנו דבר חדש שנקרא התנדבות. אנחנו במשך שנים עמדנו על הנושא של הבאת משתתפים לזמנים קצרים, לעשרה ימים בישראל. הגענו ממצב שהיו רק 2,000 למצב של 50,000 בשנה, והיד הייתה נטויה, והנה באה הקורונה ועכשיו המלחמה, ונעצרנו. יחד עם זאת, אנחנו עושים הרבה, אנחנו הקמנו בינתיים קהילה של אנשי עסקים צעירים שגם מביאים את החברות שלהם להשקיע בישראל, והדבר האחרון הוא המתנדבים. אז השנה אנחנו נביא בקיץ הזה למשל כ-15,000 צעירים שהגיעו לארץ לדעתי, ולצערי הרב זה בערך 95% מהצעירים שמגיעים לארץ. אין תיירות בארץ לצערי, אנחנו מחזיקים במידה רבה את התיירות.
רגע אחד שאתה ככה במסע שלך כמנכ״ל תגלית בתוך כל התשעה חודשים האחרונים שאתה רוצה לשתף, והוא יש בו לבטא את כל המהמורות שאתם מתמודדים איתם?
תראי, זה לא זמן לחשיבה, זה זמן לריצה. יש כל כך הרבה שריפות לחבות ולעזור לאנשים, והמספר שגובה הצרכים הוא אינסופי, ויש טונות של רצון טוב מהעולם, ואנחנו מביאים אותו לארץ, כי בסופו של דבר כשישראל חלשה, היהודים בתפוצות חלשים, ולהפך. עכשיו הם רואים שגם כשהם חלשים, אנחנו נהיה חלשים. אם לא תהיה כאן, למשל, אם לא יהיה לחץ לעזור לישראל עם חלק כלכלית וצבאית, אנחנו נהיה חלשים, אנחנו ממש תלויים אלה באלה, ואנחנו בתור הגשר המרכזי שמחבר היום את הדור הצעיר בתפוצות לישראל, בתגלית לא יכולים שלא להיות כל הזמן מסביב לשעון, להמציא את עצמנו, לא להסתמך על העבר.
לגמרי, והיות והזכרת את הדור הצעיר, אז יש איזשהו סיפור שיש בו לבטא את הלך הרוח של הדור הצעיר, באמריקה כלפי ישראל?
כן, תראי, יש 95% מהרעש שאת שומעת הוא רעש שלילי, שהוא מוקם על ידי 5% מהאנשים. 95%, 90% הצעירים היהודים תומכים בישראל, גם אם לא תמיד הם תומכים בממשלת ישראל, הרוב המכריע תומך בישראל, הוא חושב ש... זה הקשר החזק ביותר שיש לו לעבר ולעתיד שלו. כמובן שיש הבדל גדול במידת הקרבה בין אלה שהיו בתגלית, ותודה לאל יש לנו כבר 800,000 פלוס צעירים שהיו בתגלית, והם מסתכלים על הדברים אחרת. לכן חשוב להביא יותר ויותר. כל אחד שהיה בישראל בקרוב ל-100% תומך בישראל בצורה אקטיבית. ואני יכול לספר לכם, למשל, המתנדבים הראשונים שהגיעו, כמעט כולם היו בוגרי תגלית, האנשים כן. תרמו בהתחלה, ואחרי שהוא נגמר להם הכסף, הם ניסו לגייס כסף מהחברים שלהם, שגם זה נגמר, אז הם הגיעו לארץ, כן. לעבוד בפרדסים, לעבוד בשדות, בלתי יאומן, ממש, לא יאומן.
גידי מרק, מנכ״ל תגלית, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור על הפעילות הענפה של הארגון, כולל כל ההתאמות שאתם מבצעים בימים אלו, ואני רוצה לאחל לכם שתחזרו לשגרה עם הרבה מאוד צעירים שמבקרים פה ומתחברים. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
אמן, כן יהיה רצון.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות טובות ממערכת הבריאות.
רק טובות, ערב רק טוב, טובות, שבוע טוב.
שבוע מבורך.
מה שלומך?
בסדר, איך את?
גם חוץ מהחום והמצב, הכל טוב, אבל אנחנו מקווים שיהיה בסדר.
ברור.
אנחנו חושבים טוב.
ברור, ברור.
אז היום באמת אנחנו נספר על משהו שהוא באמת לא יאומן כי יסופר. על גליים ותחות פשוט. שנרכש באלי אקספרס, אפשר לרכוש אותו כמובן בכל אתר אחר, ושהוא משמש לאיתור רסיסים בפצועי מלחמה. וזה פטנט יצירתי, שהיה תוך כדי עבודה, הגה אותו דוקטור אייל סלע, שהוא מנהל מחלקת אפרוזן גרון במרכז הרפואי לגליל. הוא טוען שגלי המתכות חוסך זמן רב וסיבוכים, ומה זה אומר? הוא מצא פתרון יצירתי ויעיל לפצועים, ובהם פצועי מלחמה. הם מגיעים לבית החולים עם רסיסים באזור הראש והצוואר. גלאי מתכות שהוא רכש באתר אלי אקספרס, שהוא מאתר אותם ביתר קלות וחוסך זמן רב וסיבוכים. זה נשמע בדיוני, אבל את יודעת, זה ממש אמיתי. ואיך זה קרה? במשך כל התקופה של מאז המלחמה שהתפרצה, הגיעו למחלקה פצועים עם פגיעות רסיסים באזור הראש והצוואר. אבל דוקטור סלע, הוא הרגיש תסכול, כי הניתוחים להסרת הרסיסים נמשכו זמן רב. היה קושי לאתר אותם. ומתוך התסכול הזה, הוא הגה רעיון יצירתי, הוא רכש גלאי מתכות שגרתי. שאת יודעת, בודקים בכל קניון, בכניסה, בתיקים, הוא מסתייע בו באיתור מהיר של רסיסים בראש ובצוואר. מדובר ברסיס בעד וברקל, זה יותר קל לאתר, מפני שהשטח כן, הוא ברור. יותר קטן, אבל שהרסיס נמצא באזור הראש והצוואר, זה הרבה יותר מאתגר, מסביר דוקטור סלע לנו.
יפה.
והוא מוסיף, כי מדובר בניתוח רגיש מאוד. כל תזוזה קלה, ימינה או שמאלה בניתוח, עלולה לגרום לשיתוק.
ברור.
בשל הקרבה לעצבים ולכלי דם.
את יודעת, זה בדיוק הדברים שקורים כשממש אכפת וממש רוצים. וזה בעיניי החלק המרגש ממש, שלא לוותר ולחפש כל דרך.
וזה עובד.
וזה עובד.
זה פשוט עובד. עובד. את יודעת, הגלאי מצפצף שהוא מתקרב לרסיס, הוא מנהל את המיקום המדויק שלו, והוא לא מספס, וזה כבר נעשה. זה, זה דברים שהוא כבר השתמש בהם, ובאמת כל הכבוד, שפו גדול לדוקטור אייל סגל, מהמרכז הרפואי לגליל, על היצירתיות, את יודעת, זה באמת נשמע קצת עזוי, אבל זה פשוט משמעותית חוסך סיבוכים ומונע חתכים מיותרים.
דבורה שרר, יועצת התקשורת שלנו בתחום הבריאות, תודה רבה ששיתפת ונשתמע בשבוע הבא, שיהיה שבוע
מבורך.
תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע, הלא היא פרשת קורח. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך?
אני בסדר. איך הכל?
כן.
פרשת קורח. למה מתקשרת איתך פרשת קורח? אצלך תמיד? ממש, אומרת קורח?
כן, פרשת עשיר כקורח, לא?
אז זהו, זה בדרך גם, אבל בעיקר למחלוקות.
נכון.
מחלוקות על מחלוקות. יש משנה נהדרת במסכת אבות, שאומרת, אומרת מחלוקת דבר לא טוב ולא רע, אלא תלוי באיזה הקשר. יש מחלוקת שנקראת השם שמיים, וזו מחלוקת השם שמיים, זו מחלוקת בית הלל ובית שמאי. יש מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת כוח ודתו. אני חושב שבעיקרון הזה, קודם כל, אנחנו לא שוללים שום דבר, אלא כל דבר שואלים כיצד משתמשים בו נכון. מחלוקת זה דבר שיכול להיות מצוין.
אתה יודע מה מדהים ההסבר הזה שלך? דווקא בעידן הנוכחי, שכל דבר רוצים לשים עם סימני קריאה והכל לחתוך, ואתה אומר, וואלה, גם מחלוקת, זה מאוד תלוי, מאיפה זה בא, ולשם מה זה מתקיים.
ואחד הדברים שאנחנו לא יודעים לעשות היום, מאבדים את הקישור, זה לחלוק. ואז נוצר מצב שלמשל, אני אתן דוגמה, נרחיק את עדותנו לארצות הברית. שאלה כמו הפעלה. הרי ברור שזה מורכב, נכון? ברור שאין תשובה, וזה הופך להיות מחלוקת פוליטית. זו דוגמה למחלוקת שאינה לשם שמיים. זאת אומרת, אתה או-או, יש לך אוטומטית את העמדה שלך. מחלוקת אמיתית היא מבררת אמת, היא נכנסת לניואנסים, יש מצבים לכאן ולשם. אבל יש אינדיקציה מאוד מעניינת. מחלוקת לשם שמיים זה בית הלל ובית שמאי. מחלוקת שאינה לשם שמיים, האם את צריכים להגיד לכאורה קורח ומשה?
ומשה, נכון.
ואהרון. אז זה לא מה שכתוב. מחלוקת קורח ועדתו. ולמה? כי בעצם קורח ועדתו היו סוג של התארגנות אופוזיציונית, שעשו לעשות פוטש, להדיח את משה ואת אהרון, אבל אם הפוטש הזה היה מצליח, היה מתברר שבעצם החבורה הזאת יש לה אינטרסים אחרים לגמרי. יש שם את קורח שרוצה להיות כהן גדול. יש שם את 250 הנשיאים שרוצים להקריב קורבנות. יש שם בכלל קטן באווירם שרוצים להיות מנהיגים. זאת אומרת, בעצם התברר שמה שחיבר ביניהם זה רק האויב המשותף. אומרים לי שזה לא מספיק בחיים רק אויב משותף. ואחר כך נניח, אוקיי, קיבלת. מה אתם רוצים לעשות? מה הבשורה המשותפת שלכם? ולכן זה מחלוקת קורח ועדתו. ואני חושב שבעניין הזה הרבה פעמים, שגם כשאנשים מתלקדים, אוקיי, נניח שקיבלתי את מה שאתם אומרים, ואז מה? האם יש לכם איזשהו חזון משותף? האם יש משהו שמאחד אתכם? או שכל מה שמאחד אתכם זה רק השלילה? נדמה לי שגם בעניין הזה, אנחנו יותר מתאים מתחת. אויב משותף, זה הרבה יותר מגייס את האנשים מהרחובות, זה הרבה יותר מוציא מהם את ה... יודעת, את האנרגיות. וזה אף פעם לא מספיק. כי תמיד שאתה מנצח, מתברר שבעצם, אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
כן.
ואנחנו בעצם לא הבאנו באמת חזון. ואני חושב שבעניין הזה, זה בית הלל ובית שמאי. בית הלל ובית שמאי מביאים מחלוק, מביאים חזון. ועל החזון הזה, צריך לחלוק. יש היבט כזה ויש היבט אחר, ודווקא הרעיון הזה שיש לנו חזון משותף, מאפשר לנו להמשיך לחלוק גם בעתיד. על פי חכמים זה מחלוקת שסופה להתקיים.
יפה.
תמיד צריך את בית הלל ותמיד צריך את בית שמאי. ולשם אנחנו צריכים, אני חושב, להתכוון.
לגמרי. אל תגיד,
תפסיקו לחלוק, אלא בוא נלמד כיצד.
וואו, וכמה זה אקטואלי. כן. אז הרב איתמר חכין, כרגיל, פתחת גם את הראש וגם את הלב, ותודה רבה לך, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, תודה רן לודין ושקד וולפין, אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני, תודה רבה לכולם. אנחנו כאן, תחשבו טוב. יהודית גריסרו, נשתמע בשבוע הבא, תודה ושבוע מבורך. די
מחפש למה